אנחנו כבר הרבה שנים נמצאים בתוך מאבק בתוך החברה היהודית. איך צריך להסתכל על כל מה שקורה פה בתקופה האחרונה? באחרונה זה 100 שנה, אפילו יותר מ-100 שנה. מה קורה פה? מאז שהתחילה ההתיישבות החדשה בארץ ישראל, יש ויכוח נוקב איך לראות את הדברים האלה. ואנחנו רוצים להבין מה קורה היום. דוגמה לויכוח הזה, לא יודע אם אתם שמעתם, היה באחד מחברי כנסת של אגודת ישראל, הרב שלמה לורנץ. הוא היה הרבה שנים יושב ראש ועדת הכספים. ואחרי שהוא פרש מהפוליטיקה, אז הוא כתב ספר. הספר הזה נקרא במחיצתם. ושם הוא מספר על היחסים שהיו לו עם גדולי ישראל. הוא אומר שתמיד היה הולך להתייעץ איתם. אחד הדברים שהוא מספר שם זה שבמלחמת השחרור אנשים הרגישו שיש הרבה ניסים בירושלים, בארץ ישראל בכלל, וברחוב החרדי התחילו לדבר שאולי בכל אופן הציונים צודקים. למה? כי יש לנו כלל, כתוב בגמרא, הרשב"א מביא את זה בתשובותיו, שהקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים לדבר שהוא לא אמיתי. קודש בריך הוא לא עביד ניסה לשקרה. אם אתה רואה כל כך הרבה ניסים רצופים והצלחות שנעשים פה בארץ ישראל, אז יכול להיות שהם באמת צודקים. וזה לא שקר, זה דבר אמיתי. או לחילופין אמרו, אולי הסתמר צודק. מה טען לסתמר? שזה הכל מעשה שטן. לא צריכים להתייחס לזה. אז הוא הלך לרב מבריסק לשאול אותו מה דעתו על הטענות האלה. אז אני מביא פה במקור א', מה הוא ענה? תראו, אי אפשר ואף אסור לומר שהניסים נעשו למקימי המדינה שאינם מאמינים בהשם, כי אלו אינם ראויים שיעשו להם ניסים. לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים לאנשים שלא מאמינים בו. אם אתה מסתכל על הגלריה של מקימי המדינה, אז אתה רואה כולם אפיקורסים, מחללי שבת, לא מאמינים בהשם. אז לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יעשה להם ניסים. אבל מאידך, מה נשאר האלטרנטיבה השנייה? של הסתמר. הוא אומר, גם זה לא נכון. אסור לומר כי זה מעשה שטן. שהרי השטן אינו אלא אחד מן המלאכים הפועל רק בשליחותו של הקדוש ברוך הוא. אז שני הצדדים, שני ההסברים לא נכונים. נו, אז מה כן? אבל בכל אופן, קוראים פה דברים ניסים, מה קורה כאן? אומר, האמת היא שהניסים נעשו לשארית הפלטה, לומדי התורה ושומרי המצוות, כדי שיתקיים הכתוב לא תשכח מפי זרעו, והם יוכלו למסור את התורה הלאה, ועל ידם תתקיים התורה בכלל ישראל. אז הייתה שואה, הקדוש ברוך הוא הציל חלק מהיהודים מהשואה, ועושה להם ניסים כדי שיבואו לארץ ישראל, ופה הם יוכלו להמשיך את לימוד התורה, קיום המצוות, ויוכלו למסור את התורה לדור הבא. אז כל מה שאתם רואים פה, כל הניסים, כל ההצלחה הגדולה של הקמת מדינה וההישרדות שלה נגד כל האויבים שלה, זה הכל בשביל אותה קבוצה שתוכל להעביר את התורה הלאה. זאת התשובה. אנחנו בעזרת השם, בסוף השיחה, מתייחס לטענה הזאת, מה יש לנו להגיד, אבל צריכים קודם להקדים את כל ההקדמות ולהבין מה קורה כאן באמת, על פי הנביאים ודברי חז"ל. אבל אני רוצה, לפני שאנחנו מתחילים את השיחה, קודם כל נענה משהו קצר על הטענה שלו. בספר מלכים מסופר שהיה רעב גדול בשומרון. רעב גדול עד כדי כך שמסופר שם על שתי נשים שעשו הסכם ביניהם ובאו לפני המלך לדין תורה. ומה היה ההסכם? שהיום אוכלים את הילד שלי, מחר את הילד שלך. מרוב הרעב שהיה שם. ואז טוענת האישה, אחת מהנשים, אני קיימתי את ההסכם, והיא לא מוכנה לקיים את ההסכם שלה, לא מוכנה לתת את הבן שלה. המלך היה כל כך מזועזע מהדבר הזה, לא יודע אם הוא לא ידע שזה עד כדי כך, אבל בכל אופן הוא מאוד הזדעזע, ורצה להרוג את אלישע מתוך מחשבה שהנביא לא עושה מספיק כדי להציל את עם ישראל. אז הוא שלח את השליש שלו, אחר כך הוא בעצמו הגיע, ואלישע הנביא אומר לשליש, תמסור לבוס שלך שלא יהיה מודאג, כי מחר בבוקר יהיה שאה סולת בשקל כסף. זאת אומרת, יהיה פרוספריטי, יהיה סבא, יהיה הרבה אוכל, לא לדאוג. אומר לו השליש, אתה נורמלי, מה יקרה מחר? מה, ייפתחו פתאום ארובות השמיים, ירד גשם, התבואה תצמח, יהיה אוכל, על מה אתה מדבר? אז אומר לו הנביא, אתה תראה בעיניך מה שיקרה מחר, אבל אתה לא תהנה מזה. מה קרה אחר כך? קראנו לא מזמן בפרשת, הפטרה של פרשת מצורע, על ארבעת המצורעים, שהם באמת גילו שמחנה ארם ברח, נטש את הכל, ולמוחרת בבוקר, כשהם גילו את זה, הם הלכו מיד לספר את זה לשוער, כי הם היו מחוץ לעיר, וסיפרו למלך. המלך חשב שעושים פה איזה תרגיל, בדק את זה, התברר שזה נכון, כל העם עט על השלל, והנביא מספר שבאמת הכל קרה כמו שהוא אמר, והיה שאה סולד בשקל כסף, והמלך העמיד את השליש שלו בשער העיר, בשער שומרון, ומרוב הדוחק שהיה שם, כתוב שרמסו אותו והוא מת. והנבואה חוזרת עוד פעם, הנה זה מה שקרה, בדיוק מה שהנביא אמר, שיהיה שאה סולד, ושאתה תראה בעיניך, ואתה לא תהנה מזה. עכשיו אני שואל, ואני יכול לשאול אפילו ילדים קטנים שקוראים את הסיפור הזה, מה היה החטא של הנביא, של השליש? כל אחד יגיד, אפילו תינוק של בית רבן יגיד, נו תגידו בשתי מילים, מה היה החטא שלו? חוסר אמונה. כל אחד מבין את זה. וכך כותב גם המלבים שם, הוא אומר שהוא לא האמין שיד השם תקצר לעשות נס, אבל יש מדרש לא כל כך ידוע, אבל מביא אותו בספר חרדים, וגם הרב קשר בתורה שלמה מביא את המדרש הזה, והנה תראו במקור ב' מה אומר המדרש. אמר רב יהודה לוי ברבי שלום, הנה השם עושה ערובות בשמיים. חז"ל היה קשה להם, למה הוא השתמש בביטוי הזה שהשם עושה ערובות בשמיים? למה הוא אמר את המילים האלה? אומרים חז"ל שבעצם השליש הוא לא שהוא לא האמין שיכולים להיות ניסים. בטוח שהוא יכול להיות ניסים. אבל מה הייתה הבעיה שלו? הוא אמר, הדור הרשע הזה שמעשיהם דומים לדור המבול שכתוב בהם ארובות השמיים נפתחו. והוא עושה ניסים? מה, יכול? אין בעיה, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות ניסים. אבל הוא יעשה ניסים לדור כזה שחוטא כמו דור המבול שנאמר עליהם ויפתחו ארובות השמיים? לא יכול להיות. הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים לאנשים חוטאים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מלמד קטגוריה על בניי? ויאמר לו, הנך רואה בעיניך, ומה עלתה לו, וירמסו אותו העם בשער. אתם שומעים מה כתוב פה? להגיד שעם ישראל לא ראוי לניסים בגלל שהם חוטאים, יש פה נזיפה גדולה מהקדוש ברוך הוא. אתה מלמד קטגוריה על בניי. אסור להגיד דבר כזה. אבל בכל אופן, חז"ל אומרים שקדוש ברוך הוא לא אהב את ניסא לשקרא. יש פה איזה מין סתירה פנימית. כן? מצד אחד אסור להגיד שהקדוש ברוך הוא עושה, לא עושה ניסים לחוטאים. מצד שני, יש פה איזו קביעה שהוא באמת לא עושה ניסים לדבר שהוא לא אמיתי. טוב, אז כמו שאמרתי, אנחנו נגיע לתשובה הזאת בהמשך. בינתיים, אנחנו רוצים ללמוד כמה פסוקים בספר יחזקאל. תראו במקור ג', אני אמרתי פעם שהשליש הוא לא חטא בחוסר אמונה, אלא הוא חטא בעודף של יראת שמיים. יותר מדי יראת שמיים להגיע למסקנה הזאת שמי שחוטא הוא מחוץ לעסק. הקדוש ברוך הוא לא מתייחס אליו ולא עושה לו ניסים. עכשיו בואו נלמד כמה פסוקים בספר יחזקאל, מקור ג', ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם ויטמאו אותה בדרכם ובעלילותם, כטומאת הנידה הייתה דרכם לפניי, ואשפוך חמתי עליהם על אדם אשר שפכו לארץ ובגלוליהם טימאוה, ואפיץ אותם בגויים ויזרו בארצות כדרכם וכלילותם שפטתים. עד כאן הכל בסדר, עם ישראל חטא, הקדוש ברוך הוא זרק אותם מארץ ישראל ומעניש אותם בגלות. עכשיו תשמעו את הפסוק הבא. ויבוא אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קודשי. יש חילול השם גדול בגלות. איך? מה קרה? ואמור להם, עם השם אלה ומארצו יצאו. הגויים אומרים, תראו את היהודים, עם השם חטאו, מארצו יצאו. נו, אז מה? איפה החילול השם? עם ישראל חוטא, הקדוש ברוך הוא מעניש אותו, זה דבר נכון. איפה פה החילול השם? חיזוק לשאלה שלי, תסתכלו במקור ד', ואמר הדור האחרון, זה פסוק בפרשת ניצבים, ואמר הדור האחרון, בניכם אשר יקום אחריכם, והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ ההיא ואת החלואיה אשר חילה השם בה. מה קורה בארץ ישראל בזמן הגלות? גופרית ומלח, שריפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח, ולא יעלה בה כל עשב. שום דבר לא גדל שם, כי מהפכת סדום ועמרה, אדמה וצבועים, אשר הפך השם באפו ובחמתו. והגויים באים לארץ ישראל, והם רואים מה שקורה פה. עכשיו שהזכרתי פעם את היומן של מרק טוויין, הסופר האמריקאי, שהוא היה גם מדריך טיולים. הוא כותב ביומן שלו, שבכל הארצות שהוא מבקר, בחיים שלו הוא לא ראה אדמה כזאת. ארץ שוממה, חרבה לחלוטין, הוא אומר, שעות אנחנו הולכים, מחפשים טיפה צל, אין. מדבר שממה. הוא קרא לספר שלו, בלשון צינית, מסע לארץ התענוגות. כשהוא הגיע אחר כך ליפו בסוף הסיור, הוא מספר שהוא נשם מרווחה, ברוך השם, אנחנו עוזבים. ממש בלתי נסבל פה. אז התורה ממשיכה, ואמרו כל הגויים, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? מה חורי האף הגדול הזה? מה זה הדבר הזה? שממה כזאת, ארץ חריבה יותר מכל הארצות האחרות. למה? מה התשובה? ואמרו, על אשר עזבו את ברית השם אלוקי אבותם, אשר קראת עמם בהוציא אותם מארץ מצרים. הבנה פשוטה. הם חטאו, הקדוש ברוך הוא העניש אותם. כתוב פה שזה חילול השם? משמע כאן בתורה שההסבר שלהם הוא נכון. למה אומר הנביא יחזקאל שיש חילול השם בטענה הזאת של הגויים, שעם ישראל חטא והאלוקים זרק אותם מארץ ישראל? ולחיזוק הדבר הזה, תראו מה כותב הרמב"ן על הפסוק הזה. רמב"ן במקור ה' מופיע בפרשת בו. דיברנו פעם על הרמב"ן הזה שהוא כותב שעיקר האמונה, אומר הרמב"ן, זה לא בניסים הגדולים הבומבסטיים, אלא דווקא בניסים הנסתרים. ואז כותב הרמב"ן, תראו, מן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה, ואין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד. אם יעשה המצוות יצלחנו שכרו, אם יעבור עליהם יחריטנו עונשו, הכל בגזרת עליון. ועכשיו מביא הרמב"ן דוגמה וראיה לשיטה שלו. והתפרסמו הניסים הנסתרים בעניין הרבים. איפה באמת רואים דבר כזה? שעל ידי הניסים הנסתרים מגיעים לאמונה, כאשר יבוא ביהודי התורה בעניין הברכות והכללות, כמו שאמר הכתוב, ואמרו כל הגויים, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת, ואמרו על אשר עזבו את ברית השם אלוקי אבותם, שהתפרסם הדבר לכל האומות, שהוא מעט השם בעונשם. כאשר עם ישראל גולה, מתפרסם בכל העולם, שעם ישראל כשהוא חוטא, הקדוש ברוך הוא זורק אותו מארץ ישראל, ואז כולם רואים שיש השגחה אלוקית. במילים אחרות, הגלות זה קידוש השם. כל הגויים אומרים, על מה עשה השם ככה, וזה התשובה שלהם. למה אומר הנביא יחזקאל שכשאומרים שעם ישראל חטא ואלוקים זרק אותם מארץ ישראל, הוא אומר זה חילול השם? אז שוב נשתמש בדברי חז"ל כדי להבין פשט אמיתי בפסוק הזה, בטענה הזאת של הגויים שהיא מביאה לחילול השם. תראו, בפסוק הזה יש שתי בעיות. עוד פעם נקרא את הפסוק. ויבוא אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי וכולי. חז"ל שמו לב על שתי בעיות בפסוק הזה. קודם כל יש פה כפילות. מה זאת אומרת, ויבוא אל הגויים אשר באו שם? מה היה מקרא חסר אם היה אומר, ויבואו אל הגויים, ויחללו את שם קודשי? מה זה ויבוא אל הגויים אשר באו שם? זאת שאלה אחת. השאלה השנייה, אתם שמים לב שכל הפרק הזה מדבר על פועלים בלשון רבים. מההתחלה, יושבים על אדמתם, ויתמו אותם, ואפיץ אותם, ויזרו וכו' וכו'. אבל יש פועל אחד שהוא בלשון יחיד. ויבוא אל הגויים, ועוד פעם חוזר ללשון רבים. ויבוא אל הגויים אשר באו שם. מה זה הלשון יחיד הזאת, ויבוא אל הגויים? אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא אומר כביכול למלאכי השרת, אני סקרן לשמוע מה, איך הגויים מגיבים על הנושא הזה של הגלות. מה הם אומרים? הוא אומר להם, אני יורד למטה ואני אקשיב להם. מה, איך הם מגיבים? תראו את המדרש. למקור וב, בשעה שגלו ישראל לבין האומות, היה הקדוש ברוך הוא מחזר על פתחיהם של הגויים לשמוע מה הם אומרים. קודם כל פתרנו את שתי הבעיות הראשונות שהזכרנו. זה כבר לא כפילות. וזה גם לשון יחיד, למה? כי מה זה ויבוא, מי בא? קדוש ברוך הוא בא. לאן הוא בא? אל הגויים אשר באו שם. כלומר, ויבוא אחד זה הולך על הקדוש ברוך הוא, אל הגויים אשר באו שם זה עם ישראל. הקדוש ברוך הוא בא אל הגויים, אל המדינות, הארצות של הגויים, שעם ישראל נמצא שם. אז את הבעיה הזאת פתרנו. עכשיו, מה הבעיה? מה הוא שומע? חז"ל הוסיפו שני מילים. בפסוק כתוב, באמור להם עם השם אלה ומארצו יצאו. אבל מה אומרים חז"ל? אתם רואים במדרש. אלא כביכול, כן? היה צריך לומר, ויבואו. ואת אמרת ויבוא, אלא כביכול, הוא בעצמו. ומה היו אומרים? מה הוא שמע? חז"ל הוסיפו פה שני מילים. אם עם השם אלה, למה מארצו יצאו? אתם אומרים שאתם עם השם, נכון? לפני כמה ימים, אמרנו כמה פעמים ביום, אתה בחרתנו מכל העמים, רוממתנו מכל הלשונות, אנחנו העם הנבחר. שואלים הגויים, אם אתם העם הנבחר, ככה מתנהגים עם בן ברית? איך זה יכול להיות? אז מה התשובה שהם נותנים לעצמם? שאתם לא העם הנבחר. כי לא יכול להיות שהעם נבחר יתנהגו איתו בצורה כזאת. אם עם השם אלה, אם אתם באמת עם השם, אז איך יכול להיות שמארצו יצאו? מה שהגויים אומרים, זה לא מה שכתוב בפרשת ניצבים. בפרשת ניצבים, התגובה של הגויים, עם ישראל חטא, קבלים עונש. זה בסדר גמור. ככה צריך להסתכל על הדברים. אבל כשגויים באים ואומרים, לא רק שהם נענשים על החטאים שלהם, אלא שאלוקים זרק אותם. ומה הוא עשה אחר כך? אחרי שהוא זרק אותם, הוא בחר במישהו אחר. זה חילול השם. למה זה חילול השם? כי כל התנ״ך מלא מזה שאלוקים לעולם לא יעזוב את עם ישראל. החל מההבטחה לאברהם אבינו, שהברית הזאת לך ולזרעך עד עולם, וקלה בכתובים, סתם אני זורק איזה פסוק, כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב, לא יכול להיות דבר כזה. וכשהגויים באים ואומרים שאלוקים עזב את עם ישראל ובחר בעם אחר, זה חילול השם. כביכול אלוקים הוא ילד קטן, שהיום הוא אומר ככה, מחר הוא אומר אחרת, זה חילול השם. תראו כמה דברים שכתב הרמב"ן, תהפכו את הדף במקור י"א.
זה אשמת אבל עם ישראל?
מה?
זה אשמת עם ישראל, הקדוש ברוך הוא הביש אותם בזה שהוא שרף אותם לחוץ
לארץ. כן.
זה לא אשמתם.
זה לא אשמתם?
הקדוש ברוך הוא בחר להעניש אותם.
נכון, נו, אז מה הבעיה?
הוא מעניש אותם וגם עכשיו יש חילול השם בגלל העונש הזה, אז יש לו שוב.
לא, חילול השם לא בגלל העונש, החילול השם זה בגלל התוצאה של... כן, נו, אז מה הבעיה?
כאילו,
הניש
אותם, אז עכשיו יש פה עוד תוכחה עליהם שעושה
חילול השם. לא, אין תוכחה עליהם, לא, אין תוכחה עליהם. לא, אנחנו מדברים פה עכשיו על התוכנית של הקדוש ברוך הוא. תכף תשמעו. יש פה תוכנית של הקדוש ברוך הוא, מה עושים עם עם ישראל? מצד אחד הם חטאו, היו צריכים לרדת לגלות. אבל עכשיו מתברר שבגלות היא יוצרת חילול השם. צריך להתייחס למצב הזה. אני, בסופו של דבר, בעזרת השם, אנחנו גם נענה על השאלה, אז מעיקר המייקה סבר, כן? מה, בתחילה הוא זורק אותם לגלות, אחר כך הוא אומר, לא, הגלות זה חילול השם, תחזרו בחזרה. תכף נתייחס לזה. אבל קודם כל אני רוצה לחזק את העניין הזה. תראו, במקור י' כותב הרמב"ן, והנה הובטח שלא יגרום שום חטא שיחלה זרעו או שיפול ביד אויביו ולא יקום. יש מצב שהוא נופל ביד אויביו, אבל מצב שבגלל זה אחרי שהוא ייפול הוא לא יקום, אומר הרמב"ן, אין דבר כזה. או שיחלה זרעו. והנה זו הבטחה שלמה בגאולה העתידה לנו. אומר הרמב"ן, צריך לזכור, הרמב"ן חי בתקופה הכי קשה של האינקוויזיציה. זה היה בשיא הכוח של הנצרות. הוא התמודד איתם. היו לו ויכוחים גם, ויכוחים דתיים. בסופו של דבר הוא נאלץ לברוח בגלל הוויכוחים האלה. למרות שהם הבטיחו לו שהם ייתנו לו הגנה, אבל כנראה שהוא הכניס כל כך הרבה ספקות בוויכוחים האלה, שהם אילצו אותו לצאת מספרד. תראו מקור י"ב. הנה משה אדוננו מזהיר אותנו בכל מיני התראה והזהרה, ומפחיד אותנו בכל ענייני פחד ואימה ככל הבאות עלינו. כן, אתם יודעים, יש פרשת התוכחה בחוקותיי, בכי תבוא, עשרות של פסוקים שמאיימים על עם ישראל מה יקרה אם הוא יחטא. אבל, אומר הרמב"ן, יותר מהמה לא יתרה בנו מעולם. יותר ממה שכתוב בפרשיות האלה, בפרשיות התוכחה, יותר מזה הוא לא יתרה בנו. מה היה יכול להתרות יותר? הלא כתובים שם הרי דברים נוראים. מה אפשר היה להתרות יותר? אומר הרמב"ן, לא איים עלינו שאם נאריך לחטוא, שיחליף אותנו באומה אחרת. בשום מקום בתנ״ך לא כתוב דבר כזה, איום כזה. שאם אתם תחטאו, אז הוא יזרוק אתכם ויקח מישהו אחר. או ישכח אותנו לגמרי. אין דבר כזה. ולא נכרת הברית בינינו לבין אלוקינו בקבלת תורתו על התנאי הזה. לא כתוב בשום מקום בתנ״ך שאני קוראת איתכם ברית בתנאי שאתם שומרים על התורה. כתוב שאם לא תשמרו על התורה תיענשו, אבל עצם הברית לא תלויה בזה. זה מזכיר לנו כמובן בלשון מודרנית מה שכותב הרב קוק באיגרת תקנה, שהסגולה של עם ישראל היא כזאת שהיא לא תלויה בשום דבר מה שאנחנו עושים או לא עושים. זה דבר שיצירה אלוקית, וזה לא תלוי בכלל בנו. אז זה כבר כתב הרמב"ן לפני 800 שנה, שאין בתנ"ך דבר כזה שאם לא תשמרו על התורה אני זורק אתכם. הרי זה בדיוק מה שאומרים הנוצרים. מה אמרו הנוצרים? שאחרי שעם ישראל חטא בחטא העגל, אז אלוקים זרק אותם. והראיה, שהוא אמר למשה, ערף ממני ואשמידם. אמנם, אחר כך הוא סלח להם עקב תפילתיו של משה, אבל הם אומרים, הסליחה הזאת הייתה זמנית. נתן להם אמנם לוחות שניות, אבל הלוחות השניות, ככה הם טוענים, והאמת היא שגם אצלנו יש מחלוקת ראשונים. מי כתב את הלוחות השניות? אז הנוצרים בדעה שזה כתב משה רבנו. בניגוד למכתב אלוקים שהיה הלוחות הראשונות. ולכן הם אומרים זה היה משהו זמני, עד שיבוא אותו האיש, ואז הוא זרק את עם ישראל, ומאז הם נמצאים בגלות. אז כותב הרמב"ן, לא נכרת הברית בינינו ובין אלוקינו בקבלת תורתו על התנאי הזה, ולא כאשר משיבים עלינו רבים כגון אמינים, אנחנו יודעים שאמינים הכוונה לנוצרים, אבל עכשיו תשמעו משפט מעניין, הפורקים עול ועם נבל נברא יעלל ויתר הדתות. מה הוא רוצה פה? לא כאשר משיבים עלינו אמינים, הפורקים עול, ועם נבל נברא יעלל. הרמב"ן, קשה לו לכתוב דברים מפורשים, בגלל הבעיה של האינקוויזיציה. והוא התחכם, ועשה כאן דבר כזה. יש פסוק בתהילים, כתוב שם, ועם נברא יעלל כ. מי זה העם הנברא? זה עם ישראל. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אז לכן עם נברא יעלה אל כאן, זה התפקיד של עם ישראל. מצד שני יש פסוק, אמר נבל בליבו, אין אלוהים. אומרים חז"ל, אלו המינים. יש מקומות שכתוב אלו הצדוקים, אבל בדקדוקי סופרים שהמקור הוא באמת מינים, רק בגלל הצנזורה הדברים השתנו. אז אמר נבל בליבו, כלומר הנוצרים אומרים אין אלוהים. יש עוד כמה פסוקים על נבל, עם נבל ולא חכם, כמה מקומות שחז"ל דורשים נבל על המינים. את מי מעללים הנבלים האלה? שהם אומרים אין אלוהים. אז את מי הם מעללים? אותו האיש, שהוא באמת אדם נברא. זה מה שכותב הרמב"ן. לא כאשר משיבים עלינו רבים כגון המינים, הפורקים עול, ועם נבל נברא יעלל. אנחנו עם נברא מעללים את אלוקים, והם נבל שאין להם אלוהים, אז הם מעללים את הנברא, את האיש שהוא נברא. הרב צבי יהודה, שמעתי ממנו כמה פעמים את הסיפור הזה, שהסבתא שלו הגיעה באונייה לארץ ישראל, היו שם כמרים פרובוסלבים שהגיעו גם כן מרוסיה, ראו שם יהודיה זקנה, שאלו אותה, לאן את נוסעת? היא אמרה, לארץ הקודש. מה יש לך לעשות שם? אז כדרכם של יהודים, היא שאלה אותם, מה יש לכם לעשות שם? אמרו, מה זאת אומרת? אנחנו הולכים להתפלל שם על הקבר של האלוהים שלנו. אמרה להם, האלוהים שלכם קבור שם? אלוהים שלי חי שם. פשוט אני מדבר הרבה על האבסורד הגדול הזה, הוא סיפר שפעם בפגישה עם כמרים, אז הם שאלו אותו, מה יש לך נגד הנצרות? הוא התחמק. בסוף הוא אמר להם, אתם רוצים לדעת את האמת? כן. אין בשכל שלנו דבר כזה, אלוהים בן אדם. אין דבר כזה. זה אבסורד שאין כמוהו. היה ראש הכולל הראשון שלנו, היה הרב אליעזרוב, שהוא היה הרב של קטמון. הוא היה הרב של האסירים בלטרון. הוא התחתן עם בת של רבי יוסף זונדל מסלנט, ממשפחת סלנט הידועה בירושלים. אז אשתו, הבת שלו, סיפרה לי שאבא שלה היה רגיל כל יום שישי לסובב את העיר העתיקה כדי לקיים סוב ציון והכיפוע. כך היה לו מנהג. לעת זקנותו הוא התברבר שם בסמטאות של העיר העתיקה, ואיכשהו הגיע לאזור של כנסיית הקבר. את הכמרים ראו שם יהודי זקן מבולבל כזה, אז הם התעללו בו, אמרו לו, אנחנו נהרוג אותך. בסוף אמרו לו, תשמע, בוא נעשה עסק, אנחנו נשחרר אותך, אבל בתנאי שאתה מבטיח לנו שבשבת אתה עולה לתורה, ואתה עושה משברך לישו. הוא אמר להם, בסדר. הוא יהודי, לא? אפשר לעשות לו משברך. טוב, שחררו אותו, ואז הוא חוזר ואומר להם, אבל רק רגע, אצלנו נוהגים, כשעושים משברך, אומרים את השם ואת השם של האבא. אז רק תגידו לי את השם של האבא, עשה לו משברך. אז זה האבסורד הזה של מעללים את הנברא. בכל אופן, אומר פה הרמב"ן, אין דבר כזה בתורה ובנביאים שהקדוש ברוך הוא מאיים על עם ישראל את האיום הזה שאומרים הנוצרים שיתממש. אתם תחטאו, אלוקים יזרוק אתכם. והוא יבחר מישהו אחר. אין דבר כזה. וזאת הטענה של הנצרות, מה שנקרא בספרים, תורת החילופין של הנצרות. עם ישראל חטא, הם כבר לא עם נבחר. תראו דברים שנכתבו לפני כמה 1600 שנה. תסתכלו במקור ת'. כתב את זה אחת מאבות הכנסייה מהמאה הרביעית. הנקמה, ביהודים כמובן, תהיה אינסופית. לעולם לא תהיה להם מדינה וגם לא בית מקדש. למה לעולם לא תהיה להם מדינה? כי אם תהיה להם מדינה, אנחנו הנוצרים בבעיה עצומה. וזה לא יכול להיות. כל האמונה שלנו מבוססת על כך שאנחנו הנוצרים ירשנו את היהודים, את העם הנבחר הזה. אם חס וחלילה יתברר פעם שליהודים תהיה מדינה, אז זה אומר שכל התיאוריה שלנו לא נכונה. ולכן הוא קבע מראש, לעולם לא תהיה להם מדינה, גם לא בית מקדש, השם הוא פיזר אותם, יהודים יהיו משובדים לעולם, אלוקים שונא את היהודים, שנא אותם מאז ומתמיד, וכך גם בפסקה הבאה הוא כותב שבשביל זה היהודים נמצאים היום בגלות, ובגלות כל כך מפוזרת בכל העולם, כדי שהם במעמד שלהם הנוכחי, איך שהם נרצחים ומושפלים, יהוו הוכחה לאמיתה של התורה הנוצרית. ולכן הוא אומר גם הקדוש ברוך הוא משאיר אותם בחיים, אבל מפוזרים בכל העולם, כדי שבעצם המציאות שלהם הם יוכיחו עד כמה הנצרות צודקת ומה קורה למי שלא מאמין באלוהות של אותו האיש. אז אומר הקדוש ברוך הוא, יש פה בעיה של חילול השם. להגיד שאני עזבתי את עם ישראל בגלל החטאים שלהם זה חילול השם. אז מה עושים? איך מתקנים את הקלקול הגדול הזה? אז בואו נמשיך. אנחנו בפסוק, קראנו פסוק כף, פסוק כף א', ויחמול על שם קודשי אשר חיללו בית ישראל בגויים אשר באו שמה, ולכן אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוקים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם. קודם כל, תשמעו, זו קביעה מאוד חשובה, כי הנביא גם מלמד אותנו איך לא לחשוב. אל תחשבו שמה שאני הולך לעשות עכשיו זה בשבילכם. בכלל לא. אתם ממש לא ראויים לגאולה. אז למה אני הולך לגאול אתכם? זה בעיה שלי. זה נפקא מינה עצומה. כי אם אני הולך לגאול אתכם, בשבילכם, יש עכשיו מקום להתפלסף. את מי אני הולך לגאול, את מי אני לא גואל. אז אפשר לבוא ולהגיד, אני גואל את אלה שקרובים אליי, שמאמינים בי, ששומעים בקולי, שיעבירו את התורה שלי הלאה. אבל בא הנביא ואומר, תרדו מהדעה הזאת, מהתיאוריה הזאת. אני לא הולך לגאול אתכם בשביל להציל אתכם. אני הולך לגאול אתכם כי יש לי בעיה של חילול השם. ולכן אני רוצה, ויחמול על שם קודשי, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים, שחיללתם בתוכם, וידוע גויים כי אני השם, ביקדשי בכם לעיניהם. מה שאני הולך לעשות עכשיו, זה בשביל הגויים, בשביל העולם, כדי שידעו מי זה אלוקים. לא בשביל עם ישראל. וידוע גויים. נו, אז מה אני עושה? אז עד עכשיו דיברנו איזה חילול השם יש במציאות של הגלות. אם הגלות בעצמה יוצרת את החילול השם הזה, כי הגויים אומרים, הנה תראו, הם לא עם השם, אז איך מתקנים את המצב המקולקל הזה? פשוט מאוד. מבטלים את הגלות. לא סתם מבטלים את הגלות, אלא ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. אם היהודים יחזרו לארץ ישראל, זה הסימן המובהק שהם העם הנבחר. כי 2,000 שנה טוענים הגויים שאלוקים זרק אתכם, ולכן אתם לא בארץ ישראל, ולכן אתם בגלות, ולכן אתם מושפלים, ולכן יש שואה. ועל זה, על סמך זה, האמינו הנוצרים שלעולם לא תהיה להם מדינה. ברגע שעם ישראל מתקבץ לארצו, כל התיאוריה הזאת מתמוטטת. כי בסוף מתברר שבאמת הם העם הנבחר. וכל הנבואות של הנביאים בדבר גאולת העולם, זה הולך על עם ישראל. והם אלה שיורשים את הארץ. יש היום בעיה עצומה. אני רק רוצה שתבינו מה עשה הנושא הזה של קיבוץ גלויות בארץ ישראל. יכול להיות שפעם הזכרנו את הדבר הזה, אבל צריך עוד פעם לחדד אותו. בשנת תפרש, כשהתחילה הגאולה על פי החשבונות של הגרא, היו פה בארץ ישראל 6,000 יהודים. אתם שומעים? ממטולה עד אילת, בכל הארץ היו 6,000 יהודים. יש לי אפילו את המספרים שהתפרסם בעיתונות של אותם הימים, כמה יש בטבריה, כמה יש בירושלים, בצפת, למקומות הכמעט הבודדים, 6,000 יהודים. לפי הגרא, אתם יודעים, אז התחילה הגאולה, כל התור נשמע בארצנו בשנת תפרש. 70 שנה אחרי זה, 78 שנה אחרי זה, בשנת תפרש עין ח' הייתה הכרזת בלפור, כבר היו פה בארץ ישראל 60,000 יהודים. 30 שנה אחרי זה, מה היה 30 שנה אחרי זה? הקמת המדינה, תפשין ח', כבר היו 600,000. עוד 70 שנה, היום, יש כבר למעלה משישה מיליון. איפה יש בעולם דבר כזה? אותה ארץ שמרק ויין אומר עליה שאין כמוה בעולם, ופתאום תראו מה קורה כאן. איזה פריחה. איך הארץ מתיישבת. וחצי מהעם היהודי כבר נמצא פה. אפשר לא להסתכל על הדברים האלה? לפני 60 שנה בערך, ביקר פה האפיפיור פעם ראשונה בארץ ישראל. פאולוס השישי, אני זוכר את זה בתור בחור, היה אנטישמי לא קטן, הוא לא הסכים להיכנס לארץ, לא דרך לוד, ולא דרך מעבר מנדלבום בירושלים, ששם היו נכנסים כולם, מירדן לארץ ישראל, היו נכנסים כל הדיפלומטים דרך המעבר הזה. לא, כי חס וחלילה ייראה כאילו יש הכרה של הנצרות בירושלים. אז הוא ביקש להיכנס במחסום מגידו. גם שם היה משהו קטן, מעבר כזה. את זה שמעתי מהמחותן שלנו, הרב שמואל אליהו, שהדוד שלו, האח של הרב אליהו, עבד אז במשרד החוץ, נדמה לי, וביקשו ממנו שהוא יהיה המלווה של האפיפיור. האפיפיור עבר את צומת, את מעבר מגידו, והוא עולה להר, הר תבור. אתם יודעים, שם יש למעלה כנסייה, הוא עולה לשם. עכשיו, אני רוצה שתבינו מה המשמעות של הדבר הזה. אני פעם שמעתי הרצאה מעזריה אלון, שהיה ראש שמורות הטבע, והוא גר שם באזור ההוא, נדמה לי בנהלל, והוא סיפר שכשהוא היה ילד והיו נוסעים ברכבת העמק, לא היה עלי ירוק בכל עמק ישראל, רק חולות. טוב, אתם בטח מטיילים, נוסעים בכביש הסרגל, אתם רואים מה שהולך שם היום, הכל ירוק. והאפיפיור נמצא עכשיו למעלה בהר תבור, והוא מסתכל, הכל פורח, יישובים, ירוק. הוא שואל את המלווה שלו, תגיד, מי גר פה? הוא אומר, מה זה? זה ארץ ישראל, יהודים גרים פה. הוא חושב, מה, כנראה אלוהים סלח להם. מה קורה פה? רב שמואל פרסם את זה עכשיו, הוא הוציא איזה ספר, אז הוא פרסם את הדבר הזה, הוא אפילו מצטט פה את התפילה שלו. טוב, לא חשוב זה. זה דבר נורא, בשבילהם זה היה דבר נורא. עכשיו נתקדם קצת במשך השנים. הרצל הלך לבקש מהאפיפיור שיעזור ליהודים לעלות לארץ ישראל. הוא נפגש עם הסולטן הטורקי, עם הקיסר הגרמני, נפגש גם עם האפיפיור. אז האפיפיור אומר לו, אני אצטט לכם את מה שפורסם, אין אנו יכולים לתמוך בתנועה הזאת, בציונות, לא נוכל כמובן למנוע מן היהודים ללכת לירושלים, אבל לתמוך לא נוכל לעולם. אני בתור ראש הכנסייה לא אוכל לומר לך דבר אחר. היהודים לא הכירו באדוננו, לא נוכל להכיר בעם היהודי. בביטאון של הכנסייה, לפני הביקור הזה, כתבו שם מאמר, שהסכנה הכי גדולה שרובצת על פתחה של הנצרות, זה שיהודים יחזרו לפלסטינה ויקימו שם מדינה. כי בשבילנו זה הדבר הכי נורא. כי אז התברר שאנחנו טעינו, לאורך כל הדרך. לפני 3-4 שנים, ביקר פה האפיפיור בארץ, האפיפיור הנוכחי. הוא באמת יותר מנש, התקדם הרבה. הוא היה בכותל, היה ביד ושם, הוא קרא לנו אחינו הבכור, וביקש סליחה על כל מה שהנצרות עשתה. אבל תשמעו, דבר מדהים. הוא לקח זר פרחים, והלך להניח אותו על הקבר של מי? על הקבר של הרצל. אמרתי, באותם ימים אמרתי בישיבה, אתם מבינים מה המשמעות של הדבר הזה? שהאפיפיור, שכחלק מהדת הנוצרית, אתם יודעים, הם אף פעם לא טועים. פעם שמעתי מהרב אבינר, הוא אמר, למה האפיפיור אף פעם לא טועה? כי הנצרות מלאה בכל כך הרבה טעויות, שכבר אין מקום להכניס עוד טעות. אבל זה חלק מהעקרונות הדת שלהם, שהאפיפיור אף פעם לא טועה. הולך האפיפיור ושם מניח זר פרחים על הקבר של הרצל, הוא בעצם אומר לו, תשמע, אני טעיתי, ואדוני צודק. כי מה מתברר? 40 שנה הוותיקן לא הסכים להכיר במדינת ישראל, בגלל הבעיה הזאת. סופו של דבר, וכך גם הרב סולובייצ'יק כתב על זה מאמר, אז הוא אומר, גם כשהם הסכימו כבר להכיר במדינה אחרי 40 שנה, הם לא הסכימו להכיר בירושלים. ולא, עוד לפני שהם לא הכירו בירושלים, הם אמרו, טוב, אז היהודים עכשיו נמצאים בארץ ישראל, אבל עיקר ארץ ישראל זה ירושלים. וזה לא שייך להם. אבל אחרי מלחמת ששת הימים, כבר ירושלים אצלנו. אז הם אמרו, טוב, אבל העיקר זה בית המקדש, אבל העסק התחיל לחלחל בהם. ואז בסופו של דבר אין ברירה. והאפיפיור אומר להרצל, תשמע, אני טעיתי. הנה, יהודים באים לארץ ישראל. ארץ ישראל פורחת. איך אומרים חז"ל? כשאתה רואה הרי ישראל נותנים פריים, אין לך קץ מגולה מזה. אי אפשר היום להתעלם מכל הסיפור הזה. אחרי המיליונים שישנם כאן, ואחרי שארץ ישראל הופכת להיות מדינה בראש הסולם של המדינות המתורבתות. תראו מה עשה קיבוץ גלויות לקידוש השם. הרס את כל הבסיס של הטענה הנוצרית של הגויים, וחילול השם הולך ומתמעט. והגויים לא יודעים מה לעשות עם עצמם. עד כדי כך, תסתכלו במקור תדבב, במסמך שפרסם הוותיקן, חנוכה תשע"ו, נאמר תחת הכותרת, כי לא ינחם אלוהים על מתנת ידו ועל קריאת פיו, כן, זה פסוק הברית החדשה שאלוקים לא חוזר בו. מה הוא כותב? הברית שאלוקים קראת עם ישראל היא דבר שאין לשנותו או להשיבו. שנאמר לא איש אל ויחזב ובן אדם ויתנחם. אז אם הוא הכתיב בתורה שעם ישראל הוא עם הברית, זה לא השתנה שום דבר. טוב, אז עכשיו יש שאלה, אז מה זה כל מה שאמרתם לנו עד היום? שמי שלא יאמין באותו האיש, מה התשובה? דבר זה נותר בגדר מסתורין עליון. לא מבינים. אנחנו באמת לא מבינים, הוא אומר, מה קורה כאן. אבל אי אפשר כבר להכחיש את זה שעם ישראל הוא העם הנבחר, ואלוקים לא חוזר בו ממה שהוא הבטיח. המסמך הזה גרם לכך, קראתי, שהמוני, בעיקר אמריקאים, הם עוזבים את הכנסייה. הם טוענים מפורש שהאפיפיור הזה הוא משיח שקר. אומרים, מה זה, 2000 שנה טמטמתם אותנו, ופתאום אתם אומרים, סליחה, טעינו, מה קורה פה? באמת בעיה קשה מאוד. אבל זה נקרא, וקידשתי את שמי הגדול, וידוע גויים כי אני השם. על ידי הפעולה הזאת, שלקחתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. עכשיו כמובן מתעוררת השאלה, אבל מפני חטאינו גלינו מארצנו. אז מה קרה פתאום? מה עם התשובה? הלא כל המהלך הזה היה כדי שיחזרו בתשובה. איך יכול להיות שאלוקים יחזיר אותנו לארץ ישראל בלי תשובה? תראו כמה יהודים שמחללים שבת ואוכלים נבלות וטרפות, איך זה יכול להיות? אז התשובה היא בפסוק הבא. מה כתוב אחר כך? נחזור ליחזקאל. אחרי שהוא אומר, לקחתי אתכם מן הגויים, הבאתי אתכם אל אדמתכם, אחר כך כתוב, וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם מכל טומאותיכם, נתתי לכם לב חדש ורוח חדשה. כלומר, בסופו של דבר מה יהיה? יחזרו בתשובה, אל תדאגו. מה החידוש שאומר הנביא יחזקאל? שזה יבוא בשלב ב', לא בשלב א'. שלב א' זה לא למענכם, אלא לשם קודשי, אשר חיללתם בגויים. אחר כך יבוא גם מהלך של חזרה בתשובה. דרך אגב, איפה אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה? את הקביעה הזאת של הנביא יחזקאל? כל יום אומרים את זה. לא, לא, אפילו לא פעם אחת. שלוש פעמים ביום, איפה אומרים את זה? אתם אומרים את זה ב-18. כתוב, הוא מביא גואל לבני בניהם. למה? למען שמו באהבה. לא בגלל שזה מגיע לכם. למען שמו. כך מדגיש גם הרב ויקר את תקנה. שזה בגלל הסגולה. לכן הוא אומר, מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. לא כי זה מגיע לנו. ושוב, אם נשתמש בדברים של הרמב"ן, תראו במקור זין, כותב הרמב"ן בפרשת האזינו, השביטה מאנוש זכרם, גלותנו בין העמים, אנחנו יהודה ובנימין, שאין לנו זכר בעמים, ולא נחשב לעם ואומה כלל. אנחנו לא נחשבים היום לעם, בזמן הגלות. והנה יאמר הכתוב, כי היה במידת הדין להיות כן בגלות לעולם. מצד המעשים שלנו, היינו צריכים להיות בגלות לעולם. אז מה, למה לא? לולי כעס אויב, בגלל הבעיה של חילול השם, מה יגידו הגויים? ויורה זה, כי בגלותנו אתה תמה זכות אבות. אין לנו שום זכות להיגאל. ואין לנו הצלה מיד העמים, אז למה כן? רק בעבור שמו הגדול. כעניין שאמר ביחזקאל, וקיבצתי אתכם מן הארצות וכולי, ונקדשתי בכם לעיני הגויים, וידעתם כי אני השם וכולי. אז אומר הרמב"ן, אילולי הבעיה של חילול השם, היינו נשארים בגלות. כי אין לנו שום זכויות עכשיו להיגאל. אבל יש בעיה נוראה של חילול השם, לכן אנחנו חוזרים לארץ ישראל. אחר כך, בשלב ב', יבוא גם הסיפור של של התשובה. אבל עדיין הבן שואל, אז אם ככה, בשביל מה היה צריך הקדוש ברוך הוא את כל הסיבוב הזה? הוריד אותנו לגלות כעונש. ואז מתברר פתאום שהגלות גורמת לחילול השם. אז אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, יש בעיה, תחזרו לארץ ישראל. ומה עם התשובה? קודם תחזרו, אחר כך יהיה תשובה. אז אם אפשר לעשות וזרקתי לכם מים תאורים אחרי שחוזרים לארץ ישראל, אז למה אי אפשר היה לעשות את זה מלכתחילה? היינו נשארים בארץ ישראל, והיה פעולה שזרקתי אתכם, זרקתי לכם מים תאורים. בשביל מה היה צריך להוריד אותנו לגלות 2,000 שנה, ואז פתאום הקדוש ברוך הוא פתאום מתברר לו שהתוכנית לא כל כך מסתדרת, ויש חילול השם, אז הוא אומר, לא, זהו, זה, צריכים לשנות, תחזרו בחזרה. אני רוצה להראות לכם פה, רמב״ם לא ידוע, לא בגלל שלא מגיעים לרמב״ם הזה, אלא בגלל שהצנזורה הנוצרית מחקה את הרמב״ם הזה מכל הספרים. היום, ברוך השם, במדינת היהודים, אנחנו מדפיסים ספרים כמה שאנחנו רוצים, ויש לנו היום כתבי יד של הרמב״ם, הרמב״ם של הוצאת פרנקל, והרמב״ם של הרב קפח, וגילינו את הרמב״ם המקורי. תסתכלו במקור קף. כל הפסקה הזאת שכתבתי כאן, לא נמצאת ברמב״מים הרגילים. אז הרמב״ם מדבר שם על ישו ועל מוחמד. והוא כותב שהם עשו צרות גדולות לעם ישראל. וגרמו לכך שהחליפו את התורה ויתאו את רוב העולם לעבוד אלוה מבלדי השם. זה נורא. עכשיו כותב הרמב״ם, תראו באותיות המודגשות. אבל מחשבות בורא עולם אין כוח באדם להשיגם. למה הקדוש ברוך הוא צריך לעבוד בצורה, בשיטה כזאת? הוא אומר, אנחנו לא מבינים. כי לא דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו. עכשיו תשמעו משפט. כל הדברים האלה של ישוע הנוצרי ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו, אינם אלא ליישר דרך למלך המשיח ולתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד, שנאמר, כי אז אפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. אתם שומעים את המשפט הזה? כל הדברים, הוא אומר, של ישו ומוחמד, זה כדי ליישר את הדרך למלך המשיח, לפנות לו את הדרך. אז זה מרב סניגרה, שהקדוש ברוך הוא צריך את הסיוע של הנוצרי והמוסלמי כדי ליישר את הדרך למלך המשיח. מה קורה כאן? אז הרמב״ם מסביר כיצד, אני אסביר לכם את זה מקוצר הזמן, אני אסביר לכם את זה במילים שלי. הרמב״ם כותב שיש פער עצום בין היהדות ובין עבודת האלילים. אנחנו, שהתפקיד שלנו להיות אור לגויים, וכבר לאברהם אבינו נאמר, ודיברנו על זה כבר, ונברחו בך כל משפחות האדמה, לא מסוגלים להשפיע על עובדי האלילים. כי הפער הוא כל כך גדול, אין לנו שום שיח ושיג איתם. ולכן צריכים מדרגות ביניים. מדרגות ביניים זה אלה שפרשו מן היהדות, לקחו את עקרונות היהדות, והעבירו אותם הלאה במינון הרבה יותר נמוך. אז קודם כל הם ביטלו את המצוות, מה שהגויים כל כך חששו מברית מילה, בשמירת שבת, ובסופו של דבר ביטלו את כל התורה כולה, ואמרו שהעיקר זה בלב, ולא במצוות המעשיות. הלוא הם קוראים לעצמם ישראל שברוח. אנחנו היהודים ישראל שבגוף. בגלל המילה, בגלל המצוות שעושים בגוף, אצלהם אין דבר כזה, הם ברוח. כן? יהודים טובים ברוחניות. זאת השיטה. פעם היה באחד הוויכוחים הדתיים עם רבי יונתן אייבשיץ. אז אמר לו הכומר, תראה, אנחנו מדברים כל הזמן על אלוהי אהבה, אלוהי החסד, אתם מדברים על אל נקמות. אז אמר לו רבי יונתן אייבשי, זה נכון. אבל אני אגיד לך מה ההבדל. אנחנו עושים הרבה חסד. את הנקמה משאירים לאלוקים. אתם כל הזמן עובדים על נקמות. את החסד אתם משאירים לאלוקים. וככה זה. הנצרות הם ברוח. תראו מה הרוח שלהם, איך היא הצליחה לחנך אותם עד לפני 70 שנה עם שואה כזאת. לא הצליחו. אז אומר הרמב״ם, זה מה שהגלות עשתה לעולם. יהודים מפוזרים בכל העולם. יש להם תנ"ך. התנ"ך הזה חולל מהפכה בעולם. אין ספר בעולם שתורגם לכל כך הרבה שפות. אתם יודעים כמה שפות תורגם התנ"ך? למעלה מ-300. לא ידעתי שיש כל כך הרבה שפות בעולם. ואין ספר שכל כך הודפס בכל כך הרבה אקסמפלרים כמו התנ"ך. השבוע קראתי שבשנת 1600 באנגליה כבר היו מיליון עותקים של תנ"ך. 1600, זה לא רחוק מהדפסת הדפוס הראשון. אבל התנ"ך היה הספר הראשון שהודפס והתפרסם ככה. העולם קיבל את העקרונות של היהדות על דבר אלוקים, בורא עולם, ועל זה שהאדם נברא בצלם אלוקים, וכל הרעיונות הבסיסיים של היהדות, הוא קיבל את זה דרך עם ישראל שהסתובב בעולם. תראו במזרח הרחוק, שיהודים לא הגיעו לשם, עד היום שם עובדים אלילים. זה המהלך, אומר הרמב״ם, שהקדוש ברוך הוא עשה. אילולא היינו חוטאים, אז המהלך היה אחר. היינו נשארים בארץ ישראל, וההשפעה שלנו הייתה כי מציון תצא תורה ודבר השם בירושלים. אבל אחרי שחטאנו, נדבר על זה פעם בהזדמנות, אחרי שחטאנו השתנתה כל התוכנית, והקדוש ברוך הוא זרק אותנו לגלות כדי שאנחנו נשפיע דרך הגלות על כל העולם. אחרי 2000 שנה, הקדוש ברוך הוא אומר, זהו, מכאן ואילך אי אפשר יותר לסבול את החילול השם הזה, תחזרו בחזרה לארץ ישראל. תמשיכו את העבודה שלכם על קידוש השם דרך ארץ ישראל. וזרקתי עליכם מים טהורים, מכאן יתחיל קידוש השם חדש. אבל הגלות הייתה נצרכת. כתוצאה מהחטא, היו צריכים לעבור את התהליך הזה, המהלך הזה של הגלות, וצריכים עכשיו לחזור בחזרה, כי אי אפשר יותר לסבול את החילול השם הזה, וזה אנחנו עושים כיום, כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, מיישבים את ארץ ישראל, זה הקידוש השם הגדול. הטענות של הרב מבריסק, על פי כל מה שדיברנו, הן ממש משוללות כל יסוד, משני דברים. א', קודשא בריך הוא לא עביד ניסא לשקרא, זה נכון. אבל כל פעם כשהגמרא אומרת את הכלל הזה, היא מדברת על אדם יחידי. הקדוש ברוך הוא לא יציל אדם יחיד אם הוא כופר, אם הוא לא נאמן לברית. אדם, אבל לא עם ישראל. אצל עם ישראל אין חשבון כזה. בגלל שאתם חוטאים, אז אני לא אגאל אתכם? תשמעו משפט שכותב האור החיים. איפה האור החיים פה? מה? י' ג'? כן? הוא דורש פרשה של שבת הבאה על כל הפרשה של גאולת הבתים, הוא דורש את זה על הגאולה. אני לא יודע אם יש מישהו שכתב משפט כל כך חריף כמו האור החיים. אם לא מצא ידו די אשיב, פירוש, אם יראה האדון כי אין כוח בעם לסבול חבלים עוד, ורבו חובותיהם למעל הראש, ואפס בהם כוח הסבל, לא יכולים יותר לסבול את הגלות, והיה ממקרו עד שנת היובל, אומר האור החיים, מה זה שנת היובל? הוא זמן מוגבל לגאולה בעיתה. יש זמן מוגבל גאולה בעיתה. ואז ויצא ביובל ושב לאחוזתו. כי קץ הגלות ישנו, אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים חס וחלילה. כשמגיע הזמן של הגאולה, הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על המעשים שלנו. זה לא משנה, צדיקים, רשעים, זה לא משנה. יהיו כולם רשעים גמורים. הגיע הזמן של הגאולה, העסק עובד. מה שייך לבוא ולהגיד, הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים למי שלא מאמין בו. א', מדברים פה על כלל ישראל, ולא על אדם בודד, וב', מדברים על זמן הגאולה היום. מה, אתם לא רואים איך כל דברי הנביאים מתרחשים לעינינו ומתגשמים? היה פעם בחור אחד ממאה השערים, שהגיע לשיעור שלנו אצל הציודה עם הקטונת פסים. היה מחזה מאוד מוזר, שאלו אותו, מה? אז הוא אמר, תראו, אתם יודעים, אצלנו לא לומדים תנ"ך. אני אוהב ללמוד תנ"ך. אני קורא בתנ"ך, מסתכל החוצה דרך החלון, אני רואה, כל מה שכתוב בתנ"ך, הכל קורה פה בחוץ, מה קורה כאן? אז הוא אומר, באתי לשמוע, מה אתם אומרים על הדברים האלה? מי שלא לומד תנ"ך, ולא... זה פלא גדול בעיניי, כי הרב מפריסק כן למד תנ"ך. יש לו וורטים נפלאים על התנ"ך. לא מבין איך אפשר להתעלם מכל המאמרים והמדרשים האלה ודברי הנבואה. ועל זה כתב הרב, תראו במקור כף ג', אם יבוא האדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, ואל דיברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, אם הוא לא מסתכל בחוץ מה קורה, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת, כי כל זמן מאיר בתכונתו, והצעת השם אשר יעץ לאחל אור גאולה וכו'. אי אפשר היום לחדש דברים באמונה, אם אתה לא מסתכל וקורא ורואה מה קורה כאן. אתה לא יודע את הדברים של הנביא יחזקאל, אתה לא רואה איך זה מתממש פה, איך אתה יכול לדבר על ענייני אמונה בכלל? עכשיו תסליחו לי עוד כמה דקות קצרות בשביל לסיים את השיחה הזאת בדבר נפלא. תסתכלו במקור יוטט. הגמרא בסוכה אומרת, משנה, שאי אפשר לברך על אתרוג של אורלה. למה? כי אורלה זה אסור בהנאה. ובאתרוג, מה כתוב באתרוג? לכם, צריך להיות שלכם. לכן אתרוג של אורלה אי אפשר. אומרת הגמרא, אבל תרומה, לא איתו לכתחילה, אבל אם נטל כשר, למה? כי יש בזה אתר אכילה. אומר רש"י, יש בה אתר אכילה לכהן, אז זה נקרא ממונו. וישראל נמי נפיק בה אם לקחה מכהן. אם ישראל קנה אתרוג של תרומה מכהן, זה הופך להיות ממונו. ואיפה האתר אכילה? אז אומר רש"י, הועיל ויכול לאכילה לבן ביתו כהן. אם יש לו נכד כהן, אז הוא יכול לתת לו את זה לאכול. אז יש בזה יתר אכילה. לכן אפשר לצאת ידי חובה באתרוג של תרומה. אומר רש"י, אבל בעצם היה תירוץ נוסף. אפשר היה להגיד שאם אני אפדה את התרומה, אז האתרוג יהפוך להיות חולין, ואז יש יתר אכילה. אומר רש"י, לא, אין דבר כזה, למה לא? אומר רש"י, תראו, אבל את פדיון אין לה להיות ניתרת לאכילת ישראל. אי אפשר לפדות תרומה. אפשר לפדות הקדש, אבל לא תרומה. ופה מוסיף רש"י איזה פצצה. והאומר כן, מה? מי שאומר שאפשר לפדות תרומה, רשע הוא. מה זה הדבר הזה? איפה ראינו ברש"י בכל הש"ס? שרש"י אומר, תשמע, זה הפשט, ואם אתה תגיד פשט אחר, אתה רשע. ראיתם פעם רש"י כזה? עכשיו אני אגיד לכם מה הפשט. תסתכלו, בתחילת ספר ירמיהו, יש נבואות של תוכחה. קשה מאוד על עם ישראל. כתוב, מצפון תיפתח הרעה, סיר נפוח אני רואה. פתאום, יש איזה שינוי חד. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. מה הפסוק שכתוב אחרי זה? קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו. מה כתוב כאן בפסוק הזה? שעם ישראל, מה הוא? הוא קודש, כמו? תרומה. מה הוא רוצה להגיד בזה? כי הנביא אומר, תשמעו, אני מאוד כועס על עם ישראל, הוא מאוד חוטא, אבל יש גבול לכעס, אל תפחדו. כל מה שדיברנו היום, אני לא אחליף אתכם במישהו אחר. למה? כי אתם קודש ישראל, ראשית תבואתו, אתם תרומה, אי אפשר לשנות את זה. תרומה זה משהו לעולם. אומרים חז"ל, אני אגיד לכם בעל פה, מקור כף א', משל למלך שגירש את אשתו, בא אוהבו של המלך ואמר לה, אל תדאגי, הוא יחזיר אותך. אמרת לו, מאיפה אתה יודע? הוא גירש אותי. הוא אומר, אני שמעתי שהוא אמר לצורף להכין לך תכשיט של זהב, הוא בטח מתכוון להחזיר אותך וייתן לך את התכשיט במתנה. וכך אומרים חז"ל, הנביא צועק על עם ישראל נורא והיום. בסוף בא הנביא ואומר, אבל אל תדאגו, אל תבעלו, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, אתם תרומה, הוא לא זרק אתכם, אתם שלו. בסוף התורה אנחנו קוראים את הפסוק האחרון, ולכל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל. מה אומר רש"י, אתם זוכרים? על מה זה מדבר הפסוק הזה, לכל היד החזקה? אומר רש"י, זה משה, שמה הוא עשה? שיבר את הלוחות. והקדוש ברוך הוא אמר לו, יישר כוחך ששיברת. זה פלא גדול שהתורה מסתיימת באמת בדבר טרגי כזה, הרי אתם יודעים שחז"ל אומרים, שמה זה הפעולה הזאת של שבירת הלוחות? אומרים חז"ל, זה כמו שהשושבין לקח את הכתובה וקרא אותה. כי כלה שמזנה תחת החופה, וכמובן בעלה מאוד כועס, אז בא השושבין ואומר, מה אתה כועס? קרא את השטר האירוסין או את הכתובה, ואמר לו, היא לא אשתך, אז ממילא היא לא זינתה. וכך משה רבנו שבר את הלוחות, זה שטר האירוסין של עם ישראל, הוא אמר, אין להם שום עסק איתך, תעזוב אותם. וזה מסתיים את התורה. אז מה, באמת ככה? הקדוש ברוך הוא ניתק את עצמו מעם ישראל? אז מה אנחנו עושים אחרי שקראנו לעיני כל ישראל? אתם זוכרים משמחת תורה, מה עושים? מתחילים את ספר בראשית. מה אומרים חז"ל על המילה בראשית? בשביל ישראל שנקראו ראשית, שנאמר קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. כלומר, מי שיבוא ויגיד שבגלל שבירת הלוחות, בגלל חטא העגל, הקדוש ברוך הוא זרק את עם ישראל, אנחנו מיד חוזרים ואומרים, לא, בראשית ברא אלוקים בשביל ישראל שנקראו ראשית, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, תרומה אי אפשר לשנות. תרומה נשארת תרומה לעולם. דרך אגב, אם תעשו אחר כך חשבון, תגלו שהמילה האחרונה בתורה לפי רש"י, יישר כוחך ששיברת. המילה ששיברת זה בגמטריה בראשית ברא אלוקים. כלומר, המילה האחרונה של השברון והניתוק זה שווה לבראשית ברא אלוקים בשביל ישראל שנקראו ראשית, ישראל הם תרומה. בא רש"י ואומר, מי שיבוא ויגיד לך שיש לתרומה פדיון, מה זה אומר? אם יש לתרומה פדיון, אז מה זה אומר? שאפשר לקחת את עם ישראל שהוא ראשית תבואתו ולזרוק אותם לכל הרוחות שהם כבר לא קודש. אז הוא אומר, תדע לך, זה רק הרשע הזה יכול להגיד דבר כזה. כי יש ביטוי כמה פעמים בגמרא, שאותו האיש נקרא רשע. עכשיו הגמרא בגיטין, שדנים אותו בצוער או תחת, הוא נקרא רשע. ומי שאומר שאפשר לקחת את התרומה ולבדות אותה, תדע לך, זה רק רשע יכול להגיד דבר כזה. ועל זה תסתכלו במקור כף בית. אני לא יודע אם יש את זה אצל הספרדים או אצל האשכנזים, כשקוראים לחתן בראשית, אז יש שם מין, זה נקרא רשות לחתן בראשית. יש רשות לחתן תורה, ויש רשות לחתן בראשית. ושם מזמינים אותו לעלות לתורה, כן? אז בתוך הרשות לחתן בראשית, אתם רואים את המשפט הזה? על זה מדחיפים השלמה להתחלה בתדירה, כדי שלא ירגיל בעם זו לשקרה. משפט לא מובן. אבל אחרי השיעור שלנו, אנחנו מבינים מילה במילה מה כתוב כאן. על זה מדחיפים, מה זה מדחיפים? לשון תכף, כלומר להצמיד, כן? אנחנו מצמידים השלמה, מה זה השלמה? סוף התורה, להתחלה, להתחלה של התורה. למה אנחנו מסמיכים את ההתחלה להשלמה? כדי שלא ירגיל בעם זו לשקרה. יש הרי עם זו יצרתי לי, באים הנוצרים ואומרים זה שקר. המילה שקר בעברית זה לאו דווקא מה שאנחנו קוראים בלוף. שקר, אומרים חז"ל, כך אומרת הגמרא בשבת, שקר אין לו רגליים. שקר זה דבר שאין לו קיום. האמת היא יציבה. א' מ' ת' זה כל שלושת האותיות שכוללות את כל האלף בית. וכל אות עומדת יציב על שני רגליים, האלף, המם והתף. שקר אין לו רגליים. אז אומר המהר"ל, הוא זרוק בסוף האלף בית, אף אות לא נמצאת במקום, וכל אות עומדת על רגל אחת. כמה זמן אפשר, כמה זמן הרקדנית יכולה לרקוד על רגל אחת? בסוף היא נופלת. שקר אין לו רגליים, אין לו קיום, הוא לא יכול להחזיק מעמד. באים הנוצרים ואומרים, עם זו לשקרה, עם זו זה שקר, זה דבר שלא מתקיים, זה לא נכון, הוא עזב אותם. כדי שלא ירגיל עם זו לשקרה, אנחנו מצרפים את סוף התורה, את ההשלמה להתחלה, אמנם נשברו הלוחות, אבל בראשית ברא אלוקים, בשביל ישראל שנקראו ראשית, שנאמר קודש ישראל השם ראשית תבואתו. ואם יבוא אליך מישהו ויגיד לך שלתרומה יש פדיון, תדע לך שהוא רשע. שיהיה חג עצמאות שמח.